במלכויות זיכרונות ושופרות שאנחנו אומרים בתפילת מוסף בימים נוראים, אז מביאים קבוצת פסוקים מהנביאים, מהכתובים ומהתורה. יש הבדל כשבאים לצטט פסוקים מהכתובים, הוא כאשר באים לצטט פסוקים מהנביאים. כשאתה אומר בתפילה, כתוב, ובדברי קודשך כתוב לאמור, זה הקדמה כשאתה בא לצטט פסוקים מהכתובים. הרי התנ"ך מתחלק לשלושה, תורה, נביאים וכתובים, כאשר כל אחד זו רמה אחרת של נבואה. כמו שאברבנאל מסביר באריכות בכמה מקומות, תורת משה, נבואת משה, שהיא אבי הנביאים, והנביאים הראשונים והאחרונים, שזה דרגת נבואה, וכתובים זה דרגה של רוח הקודש, דרגות מסוימות של, כמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, 10 דרגות של רוח של נבואה, שמתחיל עם רוח הקודש ועולה ומתעלה עד דרגה עשירית נבואתו של משה רבינו, שהיא נבואה אבסולוטית מוחלטת, שאם שלא בשמיים אי אפשר לחדש מצוות ותורה על ידי נבואה, שיבוא נביא ויגיד שהשם ציווה אותי לעשות דבר כזה וכזה, הרי הוא חייב, הוא נביא שקר, הוא חייב חנק, הוא רוצה לבטל מצווה, אלא רק באופן זמני, כמו אליהו בהר הכרמל. אבל בעיקרון, נבואה לא יכולה לשנות שום דבר מהתורה. אז יש תורת משה, יש נביאים, יש כתובים. כשבאים לצטט את הפסוקים הכתובים, כתוב, ודברי קודשך כתוב לאמור. וכשבאים לצטט את הפסוקים מלכויות זיכרונות ושופרות, דברי נביאים, כתוב, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור. מה ההבדל? הרי ההבדל הוא ככה, נביא, השורש שלו ניב. מה תפקיד הנביא? ניתנה לו נבואה בשביל לומר אותה לאחרים. זה נבואה, ניב שפתיים. עניינו, ספרי נביאים נועדו בעיקר לשם אמירת הנבואה, הנבואה שהם קיבלו והשמעתם בקהל ובקול. עצם התואר נביא זה אמירתו לאחרים. כל העניין של נביא הוא שליח, שליחותו להגיד לעם ישראל או לאומות העולם, כל נבואה ונבואה לפי עניינה. ורק אחרי שנאמרו בנבואה, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. גם הנביאים כתובים על גבי קלף. יש לנו כבדה לספרי התנ"ך, ביניהם גם כמובן נביאים ראשונים ואחרונים. מה שאין כן ספרי הכתובים. הם מתחילתם נועדו רק לשם כתיבה. מעולם לא באו בכלל ליבור. למשל, כאשר ירמיהו אומר את נבואתו, הוא הצטווה להשמיע אותה. וזה עניין עיקר שליחותו. נביא הוא שליח. כל העניין שלו להפיץ דבר השם. אבל ניקח את למשל ספר תהילים. דוד המלך שאומר את מזמורי שיר, מזמורי ספר תהילים, לא הייתה חובה עליו מעולם להשמיע מזמוריו בקהל. ולכן כותב רב יצחק אוטנר, שכתב פירושים על החגים, ספר פחד יצחק, שיחותיו שהיו ניתנים בחג. דרך אגב, כמה שנים הוא שימש את הרב קוק, והוא עבר לארצות הברית והיה שם ראש ישיבה חשוב. אבל הוא ראשית לימודו, עיקרו עניין של מהר"ל מפראג, אבל ראשית לימודו היה אצל הרב קוק, כמה שנים שימש אותו, למרות שהוא למד בישיבת חברון, הוא היה קופץ, משמש את הרב בלימוד, היה מאוד מקורב אליו. אז הוא כותב דבר כזה, הפתיחה של פסוקי הכתובים והפתיחה של פסוקי הנביאים היא מדויקת. אם בפסוקי הכתובים כתוב, ודברי קודשך כתוב לאמור, אז ודאי שבסופו של דבר גם את הנביאים כתבנו. אבל יש הבדל. לגבי כתובים ובדברי קודשך כתוב למור, לא נאמר כאן בכלל שציווי של הגדה אלא כתיבה. פסוקי הכתובים לא באו בכתיבתם לעולם אלא בתורת כתיבה, לכן הפתיחה ובדברי קודשך כתוב למור, יש כאן רק את הכתיבה, דברי קודשך כתוב למור, מה שאין כן פסוקי הנביאים שכתיבתם הייתה בשלב ב', הם נאמרו קודם כשליחות לאמירה, לא כשליחות לכתיבה. אחר כך נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא הוא צריכה לדורות לא נכתבה. לא תמיד הנביא שאמר את הנבואה הוא כתב את ספרו. הגמרא בבבא בתרא, פרק ראשון, מביאה את הרשימה של כל ספר על ידי מי נכתב. אז זה שני שלבים, כן? לכן פתיחתם היא על ידי עבדיך הנביאים כתוב למור. קודם כל היו הדברים, עבדיך הנביאים שניבאו ואמרו את מה שאמרו ורק אחר כך נכתבו. מתחילה הדברים היו על ידי עבדיך הנביאים ואחר כך כתוב למור. כאילו יש כאן שני חלקים. אנחנו נמצאים כאן באמת, אתמול דיברנו על כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. ואני רוצה להבהיר עוד נקודה, אחר כך דיברו איתי כמה חבר'ה שביררנו את הדבר, אז הבנתי שיש איזו נקודה שהיא צריכה בירור נוסף. אז נסיים בעניין הזה. גם באחד מפסוקי המלכויות זיכרונות ושופרות, תמיד מזכירים פסוקים של מלכויות, פסוקים של שופרות וזיכרונות. אז גם מופיע שם הפסוק על מלכות, מלכויות, כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. אז אמרנו שבתמצית, אני רוצה קצת לחדד את הנקודה, שמושל זה כשאדם נותן הוראות לאדם ו... בצורה מוחלטת הוא מושל עליו, אבל האדם לא נכון לקבל את זה, אין לו ברירה, כי הוא מושל עליו בכוח, כן רוצה או לא רוצה. מלכות באה מרצון. וראינו שכתוב לכאורה, אומרים שהאריה הוא מלך החיות. למה? כי בעצם את כל הכוחות שיש בו הוא יכול לבטא אל מול החיות, כי הם כולם עשויים מחומר, כוחות חומריים, והוא גם כן מלך, יש בו כוח יותר מאחרים, אז הוא המלך בא לבטא את הכוחות של כל העם. אבל כאשר אנחנו מדברים על בני אדם, מהו האדם שבאדם? זה הצד השכלי שלו, הרוחני שלו. כאשר מלך, מי שרוצה להיות מלך, מושל על עם, אז אם הביטוי שלו כלפי העם זה בכוח שיש בו, הוא משאבד אותם במיסים, הוא משאבד אותם בגיוס לצבא וכל מיני גזרות, זאת אומרת שבעצם הוא מנצל את הכוח החומרי שיש בידו והוא מנסה להפעיל אותם על בני אדם, אבל הוא לא נוגע באדם שבאדם. נשאר האדם, הצד הרוחני שלו נשאר, לא מקבל את המלכות הזאת. הוא מקבל את הממשלה כי אין לו ברירה, כי הוא מושל בו בכוח החומר, בצדדים החומריים שבו. אבל בצד הרוחני שבו הוא לא מצליח למשול, כי איננו יכול. אותו דבר אנחנו אומרים, מתי לעם ישראל אנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא כמלך? מפני שאנחנו, אתם הדביקים בשם אלוקיכם, אנחנו לא רק עובדים את השם בגשמיות, אנחנו עובדים אותו בצד הרוחני על ידי לימוד תורה ותפילה. אז לכן אנחנו מקבלים את מלכות השם בשלמותה, לא רק בחלק החומרי שלנו, כי אם גם בחלק הרוחני. אבל הגויים שלא הכירו את הקומה הרוחנית הזאת, אז בחינתם השם, כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים, בבחינתם הממשלה של השם היא מתייחסת רק, אין להם ברירה, הם ברואים, אז הם מקיימים צו השם. אבל עתיד לבוא שיהיה באמת, עתיד לבוא כתוב, אחית הימים, נכון, יער בית השם וכולי וכולי, אז יגיע המצב שבאמת גם אומות העולם יתחברו לאמונה הגדולה, לאחדות השם, ואז יהיה גם נגיעה בנקודה של האדם שבאדם בצד הרוחני. ממילא השלטון של השם הופך להיות מלכות, מפני שהאדם שמבין מה זה מהות האלוקות, אז הוא שמח בשלטון של השם. אז זה המלכות ולא הממשלה. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, ערב טוב.